אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב לכל המאזינים. כתבי הקודש מחלקים את האנשים שחיים בעולמנו לשתי קטגוריות בולטות, המאמינים והלא מאמינים. לחלוקה זו, כמו לשאר התופעות שקיימות בעולמנו, ישנה התחלה, איזה אירוע שסימן את ההיפרדות בין המאמין שבמשפחה הראשונה לכופר שבאותה משפחה. הכתובים מציינים בפירוש שמדובר בקרע שחל במשפחת האדם הראשון. קין רצח את הבל, ולאחר מכן ייסד שושלת של כופרים בסמכות האל, שהביאה לעולם את המוזיקאים הראשונים, עובדי המתכת הראשונים, ויושבי העיר הראשונה. הבן השלישי של אדם וחווה, שט, ייסד שושלת שנבדלה מהשושלת של קין, בזה שהתחילה לקרוא בשמו של אלוהים. ולשט גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש. אז הוא חל לקרוא בשם אדוני. שתי השושלות התפתחו במקביל, זו לצד זו, ולעיתים זו בקרב זו, לאורך ההיסטוריה כולה עד ימינו אלה, ועד בכלל, עד ליום שבו שתי השושלות ייפרדו לעולם. זהו העולם שבו אנו חיים, וכל אחד ואחת מאיתנו חייבים לבחור לאיזו מהשושלות הם רוצים להשתייך, ואיך הם מעבירים את חייהם. חטאו של קין והשושלת שייסד היה המאורע הראשון בחשיבותו שקרה בעולם שלאחר הנפילה מגן עדן. קין שאל את אלוהים, השומר, אחי אנוכי? ואלוהים ענה לו, אני הוא זה ששומר את אחיך, ודמיו זועקים אליי מן האדמה. כל רצח מערב את אלוהים, משום שהוא דואג למשפחתו. מאורע חשוב שהתרחש לאחר ההתפלגות היה המבול. השאלה אם זה היה מאורע כלל עולמי, או שזה התרחש בעולם שהיה מאוכלס באותו זמן, הסהר הפורה, אינה השאלה החשובה ביותר. השאלה החשובה יותר היא, למה זה קרה? והתשובה לשאלה זו מזעזעת. אלוהים הצטער על כך שברא את בני האדם. לדעתי הפסוק שבו מבטא אלוהים את הרגשתו לפני המבול, הוא הפסוק העצוב ביותר במקרא כולו. וירא אלוהים את הארץ, והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. שמעתי על הורים שאומרים לידיהם ברגע של כעס, הלוואי ולא היית נולד בכלל. זה דבר היום להגיד לילד. זה משאיר צלקת עמוקה בנפשו. וזה מה שאלוהים אמר לנוח על בני האדם. למה בכלל יצרתי אותם? המקום היה יפה והוא התקלקל בגללם. ההחלטה של אלוהים להשמיד את החיים על הארץ, בגלל ההשחתה המוסרית בדורות שלפני המבול, צריכה לעורר בליבם של כל אחד ואחת מאיתנו, הרהורים על טיבו של העולם שבו אנו חיים. אמות המידה המוסריות של החברה האנושית התדרדרו כל כך וגרמו לאלוהים להצטער על כך שברא את האדם. זו הייתה הרגשתו לפני המבול, והוא החליט לגמור איתנו, לנקות את בני האדם בזרם אדיר של מים שישטוף את האדמה. מה גרם למשבר כה עמוק ברגשותיו של אלוהים? האם אפשר להצביע על חטאים מסוימים שהביאו את האנושות לשחיתות הפרועה הזו? ספר בראשית מדווח בקצרה על חטא מסוים שדרדר את האדם לתחתיות של שחיתות מוסרית. אבל אחד מהספרים החיצוניים שמצוטט בברית החדשה על ידי פטרוס ויהודה, ספר חנוך, מתאר שבאזור של הר החרמון היו בין 200 ל-300 מלאכים שנשלחו לשמור על המאמינים. אבל הם התאהבו בנשים, פיתו אותן לקיים עמם יחסי מין ועיברו אותם בבין כלאיים מפלצתי. משהו בין אדם למלאכים. המעשה מתואר בבראשית פרק ו' ופסוק 2. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה. ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. הנפילים היו בארץ בימים ההם. וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם. הם הגיבורים אשר מעולם, אנשי השם. הנפילים היו היצורים שנולדו מההזדווגות בין המלאכים לבנות האדם. זה סיפור מוזר שמתאר הזדווגות אסורה בין מלאכים לנשים, שהיא תועבה בין האלוהים, כמו ההזדווגות בין אנשים לחיות. יכול להיות שההזדווגות המוזרה הזו הציגה לאנושות את תורות הנסתר והכישוף שאנו מכירים כיום. המלאכים יכולים היו ללמד את הנשים סודות מהעולם הרוחני שאליו השתייכו. התוצאה המיידית של המין המעוות הזה הייתה שהארץ התמלאה באלימות, כפי שנכתב בפסוק הבא בפרק ו', פסוק 5. וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. איזו הכרזה, רק רע כל היום. ואלו היו האנשים שנבראו בצלם האלוהים. התוכלו לתאר לעצמכם איך הרגיש אלוהים? ואז הוא אמר, מספיק. אבל באורך רוחו הוא הזהיר אותם לפני כן. חנוך היה איש האלוהים באותו זמן, הנביא הראשון שהעביר מסר מאלוהים לשאר בני האדם. והמסר היה אלוהים בא לשפוט את הארץ והוא יטפל בכפירה ובפריצות המוסרית. בגיל 65 נולד לחנוך ילד לא קרא בשם מתושלח. כאשר הוא ימות ישלח אלוהים את העונש. ובגלל אורך רוחו של אלוהים חי מתושלח יותר מכל אדם אחר עלי אדמות. 969 שנים מאוחר יותר מת מתושלח, וביום שמת החל הגשם לרדת. גשם כבד שיטפונות. 8 אנשים בלבד ניצלו מהמבול, שלאחריו קראת אלוהים ברית עם המין האנושי. והוא הכריז שהוא לא יכחיד אותו בפעם השנייה ויעזור למין האנושי במזון. הסימן לברית הייתה הקשת בענן, משום שלקיום החיים אנו זקוקים לשני דברים, אור ומים, וכששניהם נפגשים, רואים את הקשת. זוהי לא תזכורת עבורנו. אלוהים אמר שעבורו זו הייתה תזכורת להבטחות שנתן הוא לנוח. והוא אכן שמר על ההבטחה הזו. אחת המצוות שנלוותה על הברית עם נוח הייתה להתייחס אל חיי האדם בקדושה, והיא לכך להעניש רוצחים בגזר דין מוות. את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד האדם מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. המאורע הבא שהשפיע על האנושות היה מגדל בבל, ומתכננו אדם בשם נמרוד שהיה צייד מעולה, איש מלחמה בעל שאיפות גדלות לאנושות כולה. הוא תכנן לבנות מגדל שמגיע עד למשכנו של האלוהים בשמיים, ובכך לבנות לעצמו שם ומוניטין בעולם כולו. המאורעות שהתרחשו לאחר הגירוש מגן העדן, מראים לנו עד כמה עמוקה הייתה נפילתו של האדם הראשון, ואיזו השפעה הייתה לנפילה על צאצאיו בכל תחומי החיים. למשל, גאוות המין האנושי היא כה גדולה, ואנו חושבים שאנו יכולים להסתדר לבד ללא עזרתו של אלוהים. בפרקים שבאו בעקבות הנפילה בולטים שני דברים: הצדק האלוהי ואורך רוחו של האל. אלוהים חייב לטפל בשחיתות המוסרית ולהעניש את החוטאים. הוא חייב לנהוג כך משום שהוא אלוהי צדק. הוא העניש את אדם וחווה, את קין, את דורו של חנוך, ובאחרית הימים יביא עונש כבד על האנושות כולה. כפי שאמר ישוע, וכמו שהיה בימי נוח, כן יהיה גם בימי בן האדם. אכלו, שתו, התחתנו, עד היום שנכנס נוח לתיבה, ובא המבול והשמיד את הכל. וכמו שהיה בימי לוט, אכלו ושתו, קנו ומכרו, נטעו ובנו. אך ביום שיצא לוט מסדום, הומטרו אש וגופרית מן השמיים, והשמידו את הכל. כך יהיה ביום שיתגלה בן האדם. אולם לצד משפט הצדק של אלוהים, רואים בבירור גם את אורך אפו, את רחמיו. לאדם וחווה הוא סיפק בגדים לחסות את בושתם, ולקין הוא נתן סימן במצחו להגן עליו מפני רצח. ומעל הכל הוא העמיד את השושלת של שט, אנשים שהאמינו בו וקראו בשמו בקרב הדור הרע והמושחת. דרכם רצה אלוהים להושיע את העולם. הצדק והחסד קיימים זה לצד זה, אבל יש גם מאבק בין הכתבים הללו. איך צריך אלוהים להגיב ברגע מסוים? בצדק ומשפט או בחסד? והעימות הזה מתמשך לאורכם של כתבי הקודש, ומוצא את פתרונו רק בצלב. שם צדק וחסד נפגשו. ישנה עובדה מעניינת שקשורה לתפוצת העמים לאחר בלבול השפות במגדל. בין האנשים שנפוצו לכל עבר, הייתה קבוצה שחצתה הרים, עמקים ונהרות לכיוון מזרח, והמשיכה עד שהגיעה לים. ברבות הימים הם היו לאומה הסינית הגדולה. את שורשיה של התרבות הסינית אפשר לגלות בימים הרחוקים של מגדל בבל. הם נפוצו לפני שהאותיות החליפו את כתב הסימנים שהיה מקובל בעולם העתיק. את השפה של הקרויים מים למזרח הם הנציחו בצורה ציורית. והנה הדבר המדהים. בשפה הסינית המצוירת אפשר לשחזר למעשה את כל הסיפורים שב-11 הפרקים הראשונים של ספר בראשית. המילה בורא בשפה הסינית מורכבת מבוץ, תנועה ומישהו שהולך. המילה שמורכבת מדמות וציור של גן היא המילה סוד, שהוא הכינוי שלהם לשטן. המילה מפתה מורכבת מהמילה סוד, בצירוף של שני עצים וציור של כיסוי. המילה ספינה מתוארת על ידי מיכל, פתח והספרה שמונה. ספינה בשפה הסינית היא מיכל לשמונה אנשים. וכך אפשר להמשיך ולשחזר את כל הסיפורים הראשונים של המקרא משפת הסימנים של סין. כאשר הם נדדו לכיוון מזרח, הם האמינו באל אחד בלבד, בורא שמיים וארץ. ורק לאחר קונפיציוס ובודהה הם היו לעובדי אלילים. השפה הסינית היא מקור בלתי תלוי מחוץ לכתבי הקודש, שמאשר את הדברים המתוארים בכתבים עצמם. התנ"ך גורס שאלוהי ישראל הוא אלוהי העולם כולו. בימים ההם לכל עם היה אלוהים משלו. דת מסוימת הייתה דת של לאום אחד בלבד. כל המלחמות בזמן ההוא היו מלחמות דת, בין אל אחד למשנהו. אלוהי ישראל נחשב על ידי עמים אחרים לאלוהי ישראל בלבד, אבל אלוהי ישראל עצמו הכריז שהוא אל מעל לאלוהים האחרים. יותר מזה, הוא האל היחיד שקיים באמת. כל האחרים לטענתו הם פרי הדמיון האנושי. ועוד מכריז התנ"ך שאלוהי ישראל ברא ומקיים את העולם כולו. זהו חלק אחד של החבל השזור לאורכם של כתבי הקודש. אלוהי ישראל הוא אלוהי העולם כולו. החלק השני הוא שאלוהי העולם כולו הוא אלוהי העברים. התנ"ך מכריז שהבורא של העולם כולו, של הכוכבים הרחוקים ביותר ביקום, מקיים יחסים אישיים ואינטימיים עם קבוצה קטנה יחסית של אנשים בארץ. שאלוהי העולם כולו היה לאלוהי העברים. יותר מזה, הוא הזדהה עם משפחה אחת עלי אדמות, עם סב, עם אב ונכד. אלוהי העולם כולו קרא לעצמו אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. תוכלו לתאר לעצמכם איך התייחסו עמים אחרים להכרזה היוצאת מהכלל הזו. שני הצדדים של ההכרזה הזו, שאלוהי העברים הוא אלוהי העולם כולו, ושאלוהי העולם כולו הוא אלוהי העברים, מוסברים בהרחבה בספר בראשית. ללא ספר בראשית לא היה בסיס להכרזה היוצאת הדופן הזו. אם היינו מתחילים לקרוא את התנ"ך בספר שמות, היינו חושבים שהתנ"ך הוא ספר על אלוהי ישראל בלבד. אבל בראשית הוא הספר שמבהיר לנו שזהו אלוהי העולם כולו, שהיה לאלוהי העברים, והוא לא נבוך או מתבייש לקרוא לעצמו בשמם של שלושה אנשים בלבד. נזכיר שספר בראשית מכסה תקופה ארוכה יותר מכל שאר ספרי התנ"ך והברית החדשה יחד. בראשית מכסה את ההיסטוריה של העולם מתחילתו ועד למותו של יוסף. אלפי שנות היסטוריה. מספר שמות ועד לתקופה שנחתמה בברית החדשה עברו בסך הכל כ-2000 שנות היסטוריה. גם ספר בראשית עצמו מחולק בצורה בלתי פרופורציונלית. פרקים א' עד י' א', כ-20% מהספר, מכסים תקופה ארוכה ביותר, ומדברים על עמים רבים. אבל החלק השני של ספר בראשית, פרקים י' ב' עד נ', מכסה כמה מאות שנים בלבד, ומספר את קורותיה של משפחה אחת בלבד בארבע דורותיה. חוסר הפרופורציה ושימת הדגש בולטים לעין. זו היה המשמעות של בחינת ההיסטוריה מנקודת מבטו של אלוהים. הוא ממקד את תשומת הלב במשפחה אחת ששייכת לשושלת שהתחילה עם שט לקרוא בשמו של אלוהים. אנשים שקוראים בשמו נחשבים עבורו לחשובים יותר מאנשים אחרים, משום שאלו הם האנשים שדרכם הוא יכול להגשים את מטרותיו. אבל גם עם נוח ובני ביתו זה לא עבד. נוח יצא מן התיבה, ואחד הדברים הראשונים שעשה היה להשתכר ולהתפשט. ואז התחיל מחדש הסיפור המוכר והעצוב. ואכן, לאחר מכן חשב אלוהים על פתרון אחר. להציל את המין האנושי מעצמו. מישהו שאל אותי פעם, למה ברא אלוהים את האדם? לשאלה הזו יש תשובה די פשוטה. היה לו כבר בן אחד. הוא נהנה כל כך מאותו בן, ורצה משפחה גדולה יותר. אכן קשה להסביר את זה באופן פשוט יותר. זוהי הסיבה לכך שאנו נמצאים כאן. אבל הטרגדיה היא שהוא הצטער על כך שברא את האדם. באברהם הוא התחיל ליישם את הפתרון שלו לבעיה של האדם המורד. הוא בחר לעשות את זה דרך חלק מסוים של המין האנושי. למה החליט האל להתייחס בתחילה לעם ישראל בלבד? לפתור את בעייתו של המין האנושי דרך עם ישראל. שיר שכתב משורר אנגלי מפורסם, מורכב ממשפט אחד בלבד. כמה מוזר מצידו של האל לבחור ביהודים. ואז בא משורר אחר והוסיף לשיר שורה נוספת. אבל לא מוזר כמו אלה שבוחרים אלוהים יהודי ומתאבים את היהודים. יש לי חבר ולא יש שלושה ילדים. כשהוא קונה ממתקים לילדים, יש לו ברירה לתת אותם לילד אחד ולהורות לילד הזה לחלק אותם עם אחיו ואחותו, או הברירה השנייה היא לחלק אותם בעצמו בין הילדים. נחשו איזו שיטה הביאה בעצם לשלום בית. נכון, קל יותר לחלק אותם במידה שווה, אבל אם מישהו רוצה לגבש משפחה, הוא חייב להפקיד את הממתקים, לשם המחשה, בידי האח הבכור, ולדאוג לכך שהוא יחלק אותם עם שאר האחים. זוהי דרכו של אלוהים. במקום לשלוח את בנו להיות אמריקאי וסיני ויהודי, הוא בחר לשלוח את בנו כיהודי, ואמר ליהודים להתחלק באוצר הזה עם שאר בני האדם. כך בחר אלוהים להושיע אותנו. זוהי בחירתו, וזכותנו להתווכח על כך, אבל זוהי הבחירה שלו. ולכן הוא קורא לעצמו אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. פרקים י"ב עד נון בספר בראשית הם סיפור על ארבע דורות במשפחה אחת. שלוש מהם כלולים בקטגוריה נפרדת מהרביעי. אלוהים לעולם אינו מכנה את עצמו אלוהי יוסף, הוא אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. לצידו של כל אחד משלושת הדמויות האלה, קיימת דמות מנוגדת, שבאה להדגיש את הייחוד שבו. לצידו של אברהם, אנו מוצאים את לוט. לצידו של יצחק, את ישמעאל. ולצידו של יעקב, את אחיו התאום עשיו. שמתם לב לקרבה בין הצדדים המנוגדים בצמדים האלה. מאחיין, לאח חורג, לאח התאום של יעקב. דרך הניגודים האלה אלוהים מראה לנו שקיימות לאורך ההיסטוריה שתי שושלות נפרדות ומנוגדות. הסיפור מדריך את הקורא להזדהות עם אחת מהן. האם אתה אברהם או לוט? יצחק או ישמעאל? יעקב או עשיו? גם לסיפורים על משפחת אברהם יש מכחישים שטוענים כי הם אגדות, סיפורי עם שמכילים אולי גרעין של אמת בתוכם, אבל לאמיתו של דבר הם אגדות שנבנו סביב הדמויות האלה. למען האמת, הסיפור או הנובלה היא צורה ספרותית שלא הייתה ידועה בימיו של אברהם. איש לא המציא בזמנים אלה סיפורים מתוך הגיגי ליבו. הסיפורת לא הייתה ידועה כלל באותם הימים, והם תיעדו מה שקרה ללא תוספת של הדמיון. אחת מההוכחות לאמיתותם של הסיפורים האלה היא שאין בהם ניסים. אם אנשים היו ממציאים סיפורים על אנשים גדולים ואלוהים, היינו מצפים שהם היו מצרפים לסיפור ניסים ונפלאות מסוגים שונים. אבל בספר בראשית כמעט ואין ניסים. יש עשרות ניסים בספר שמות, אבל לא בספר בראשית. אגדות תמיד מלאות בניסים ומעשי נפלאות. בנוסף, איש לא מצא טעויות שנובעות מפער זמנים, או מה שנקרא אנכרוניזם. למשל, אם היה כתוב שאברהם הרים טלפון ליצחק, זה היה תיאור אנכרוניסטי, מסולף. הפרטים שעולים מהספר אודות התרבות של אותם הימים, הוכחו כאמיתיים ונכונים לגמרי. האלמנט היחיד שמעלה סימני שאלה אצל החוקרים הוא מקומם הבולט של מלאכים בספר, ולמעשה לאורכם של כל כתבי הקודש. למי שיש בעיה עם מלאכים, יש לו בעיה עם כתבי הקודש ועם עולמו של הקדוש ברוך הוא בכלל. אבל מחוץ לעניין המלאכים, הסיפורים על ספר בראשית הם סיפורים רגילים לכל דבר. סיפורים על אנשים רגילים שמתחתנים, יולדים ילדים ומתים. הם רואים למחייתם, רבים ונאבקים אחד עם השני, נאבקים ביצריהם וביריבים שלהם, בונים מזבחות לאלוהים וקוראים בשמו. הדבר שמייחד את הסיפורים האלה היא העובדה שאלוהים מדבר איתם והם איתו. הם מנהלים איתו דו-שיח. אלוהי העולם כולו מצא חבר באברהם. זהו הפלא שבסיפורים אלה. וזה יוצר קושי אצל אנשים שלא מקבלים את ההנחה שאלוהים מתחבר לאנשים בודדים. אלוהים נתפס אצלם כדמות סמכותית, מרוחקת וקדושה, וזה לא מתיישב אצלם עם הצד האבאי של האל. לשאלה למה בחר אלוהים לזהות את עצמו עם אברהם ועם צאצאיו העברים ולא עם מישהו אחר, למה צריך עם ישראל להיות עם סגולה, ובאותה נשימה אפשר לשמוע אנשים אומרים ולא אנחנו, התשובה תמונה בבחירה הריבונית של אלוהים. לא בחירה שרירותית, אלא ריבונית. בתוכנית הבאה נמשיך לסכם את ספר בראשית והדמויות שבלטו בסיפור. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.